גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ועירה. הכתוב אומר, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מטה ונטה ידך על מי ממצרים. השם מצווה את משה רבנו שיגיד אל אהרון שיקח את המטה ונטה ידך על מי ממצרים להפוך את המים לדם. אומר רש"י על פי דברי המדרש, מדוע נצטווה משה לאמור לאהרון להכות את היער ולא עשה את זה בעצמו? למה משה צריך להגיד את זה לאהרון? למה שלא יעשה את זה בעצמו? לפי שהגין היער על משה כשנשלח לתוכו, היות וכשמשה רבנו היה ילד קטן, אשם אותו בטיבה, והאור היהור הגין עליו, לפי כך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצמרדיה. הכרת הטוב, היהור הזה עשה לך טוב, הציל אותך, אתה לא יכול להכות אותו. לא רק במכת דם וצמרדיה שקשורים בממי היהור, לא רק הם לא הוכו על ידי משה, אלא גם במכה השלישית, מכת קינים, שזה נוגע לאפר הארץ, גם כן הצטווה אהרון שהוא יכה את האפר. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מטך ואך את אפר הארץ, והיה לקינים בכל ארץ מצרים. גם כאן אומר רש"י, וזה לשונו, אמור אל אהרון, למה דווקא אהרון? כי לא היה אפר כדאי ללקוט על ידי משה, לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויתמנהו בחול. היות והאפר עשו טובה למשה רבנו כשהוא הרג את המצרי, איפה יחביא אותו? בחול. אז משה רבנו לא יכול להרים את המקל עליו. לכן נלקה על ידי אהרון. אז מה אנחנו לומדים פה? עד כמה מקפיד הקדוש ברוך הוא על העניין הזה של הכרת הטוב, אפילו על הדומם. מדברים פה ממים במפר. ועל זה אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, בור ששתית ממנו מים, אל תשלח בו אבן. אותו נקודה, שתית מים מהבור, אל תזרוק עליו אבנים. סיפרתי כבר פעם, שהמשגיח הצדיק רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, הלך בשביל של הישיבה בכפר חסידים, וליווה אותו אחד התלמידים. שחלפו השניים על פני ספסל ריק, שעמד שמה בסמוך, רבי אליהו מסתכל על הספסל ורואה שהוא מלוכלך, אז הוא אומר לתלמיד, אני הולך להביא מגבת לנקות את הספסל שלא נקי. ומיד רבי אליהו פונה בצעדים מהירים בחזרה לישיבה לחדרו לקחת מגבת. הבחור אומר למשגיח, כבוד הרב, אל תתרח, אני ארוץ להביא את המגבת, אני אנקה את הספסל. אבל רבי אליהו לופיאן לא ויתר, וכך אמר לתלמיד שלו, כיצד אני לא אתרח בעצמי להביא את המגבת ולנקות את הספסל? אני מחויב לספסל בהכרת הטוב. כמה וכמה פעמים כשאני הולך, אני נח, הוא מתיישב על הספסל הזה. אז אני חייב לו הכרת הטוב, הממילא אני ארוס ואני נקה אותו. עוד פעם סיפור שרואים אפילו על דומם צריך הכרת הטוב. לחיור המאזינים יקרים, מה התועלת יש בהכרת הטוב כלפי הדומם? שהוא לא חש בהכרת הטוב, הוא דומם. לחיור העד הרבה, זה שמקים את היאור, יוצא מזה תועלת ליאור, שבעזרתו מתקדש שם שמיים. אותו דבר עפר הארץ. רואים את הקידוש השם. אז להפך, על ידי המכה שהוא מקבל, יוצא מזה דבר טוב. אז למה לא לעשות את זה? מסביר הצדיק המשגיח רב אליהו דסלר, זכר הצדיק לברכה, בספרו מכתב מליהו. הרגש של האדם אינו מזהה את העובדה שהדומם לא מסוגל לחוש ולהיפגע. מבחינת הרגש של האדם, האדם הזה יתנהג בכפיות טובה כלפי מי שעשה לו טובה. ומכיוון שרגשותיו של האדם משפיעים על המידות שלו, קצרה הדרך על ידי זה להיות מושחת בנפשו. זאת אומרת, עצם הדבר שאתה עושה את ההפך מהכרת הטוב, הרגש, הנפש, נשחטת מלשון מושחת במידות שאתה עושה דבר כזה. בתורה מצאנו שגם כלפי בעלי חיים צריכים לנהוג במידת הכרת הטוב. בפרשת משפטים אומר הכתוב בשמות חובת, ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכו אותו. אומר רש"י, מביא את דברי המחילתא, למדך הכתוב שאין הקדוש ברוך הוא מקבח כל בריאה. ויות שביציאת מצרים כתובו לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע להם הכרת הטוב, מגיע להם שכר על זה שכל טריפה יזרקו להם. אותם כלבים כבר אינם בין החיים איזה אלפי שנים, ובכל זאת אנחנו מצווים להכיר טובה לציצי ציציהם ולהשליך את הטריפות למאכל הכלבים. למה? הכרת הטוב שבלילה הזה שעם ישראל יצאו ממצרים, הם לא נפחו, לא יחרץ כלב לשונו. גם מדברי הגמרא במסכת בחורות, אנחנו למדים על החובה להכיר טובה לבעלי חיים. וכך אומרת הגמרא, אמר רב חנינא, שאלתי את רב אליעזר, מה נשתנה? למה רק בחמור יש פטר חמור? למה לא עושים פטר סוסים, גמלים? במה זכו החמורים שדווקא בבחורותיהם מתקיים מצוות הפדיון? ענה לו רב אליעזר, גזירת הכתובו, היות והחמורים עזרו לישראל ביציאת מצרים, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היה לו 90 חמורים טעונים מכספה וזהבה של מצרים בביזת הים. אז היות והם עזרו לעם ישראל לסחוב את הכסף, אז לדורי דורות זכו למצווה של פתח חמור. מאזינים יקרים, למדנו כאן דבר נפלא, שגם לבעלי חיים וגם לדומם צריך הכרת הטוב. אמרנו למה? בשבילנו, שהנפש שלנו לא תיפגע ותשחד במידות אם אנחנו נעשה את ההפוך. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שכלפי כל אדם צריך להכיר תודה. אפילו שהאדם הזה עשה לך צרות, אבל אם הוא בכל זאת נהנית ממנו, אתה חייב להכיר לו תודה. את זה אנחנו לומדים מהתורה. המצרים התעללו באבותינו, הטביעו את ילדיהם ביהור, נהגו כלפיהם באכזריות נוראה, ובכל זאת אומרת לנו התורה בדברים חב ג' לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. אומר רשי שם, לא תתאהב מצרי מכל בכל, אף על פי שזרקו את שכרותיהם את הילדים שלכם ליהור, אל תתאהב, זאת אומרת, הוא לא פסול לעולם ועד. מתם? מה הסיבה שלא תתאהב אותם, זאת אומרת שלא תתחתן איתם לעולם? אבל פי שהיה מגיע להם על הצרות שעשו. רק הדור שלישי תתרחק מהם. למה? כי גר היית בארצו. שהיו לכם המצרים, אכסניה, היה לכם מקום לגור, לאכול ולישון בשעת החתק. כאשר היה רב בארץ כנען, ירדו אבותיכם לארץ מצרים לקנות אוכל. המצרים נתנו להם את ארץ גושן. נתנו לכם מקום לאכול, לשתות, לנוח, אז לכל הדורות אתם צריכים לזכור אותם. לעומתם, אומרת התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור העשירי לא יבוא להם בקהל השם. עד עולם. מה הסיבה? אומרת התורה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. אומרים הספרים הקדושים, מה הטענה לעמון ומואב? הרי אתם עמון ומואב, איך נולדתם? איך ניצלתם? באיזה זכות? זכות אברהם אבינו. זכות אברהם אבינו, השם הציל את לוט, אביכם. אתם לא זוכרים, במקום הכרת הטוב, אתם לא מוכנים אפילו לתת להם לחם ומים, אתם פסולים לעולם. מזינים יקרים, מידת הכרת הטוב משמש בסיס לכל עבודת השם בעולם. כך מובא במדרש. מפני מה נש הכתוב ביותר לכפויי טובה? משום שהוא כעניין כפירה בקדוש ברוך הוא. האדם הזה שכופר בטובתו של חברו, האדם הזה יכפור בטובתו של קונו של הקדוש ברוך הוא. וכן רואים אצל פרעה, התורה אומרת בהתחלה שלא ידע את יוסף, שכח שהיה יוסף, הרי כל העולם זכר שהיה יוסף, הוא הכיל את מצרים ואת העולם, הציל אותם מרב. אבל הוא לא ידע את יוסף, כפר בטובתו. מה כתוב בסוף? לא ידעתי את השם, כפר גם בקדוש ברוך הוא. מסיים המדרש, לומדים מכאן שכפיית הטובה מביאה לכפירה. בעשרת הדיברות אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. אל תכפרו בטובה שעשיתי לכם. תקבלו עליכם עול מלכות שמיים על ידי הכרת הטוב. אותו דבר רואים אצל משה רבנו, כפי שדיברנו. השם אומר למשה רבנו, לך ואשלחך על פרעה, להוציא את עם ישראל ממצרים. מה הוא אומר? אני צריך לקבל רשות מחותני יתרו. הוא פתח לי את הפתח. הפותח פתח לחברו, את נפשו הוא חייב לו. אבל השם שולח אותך להציל את עם ישראל. הכרת הטוב. מלחמת מדיין. השם אומר לו, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. את מי הוא שולח? את פנחס בן אליעזר. למה? הוא אומר, בטח הקדוש ברוך הוא ללא ספק רוצה שמישהו אחר יעשה את זה. אני הרי גדלתי במדיין. אני לא יכול לכפור בטובה. וזה היה שמו של משה רבנו. רבותינו אומרים לנו, שלמשה רבינו היה שבע שמות. משה, ירד, אביגדור, חבר, סוכו, יקותיה, זנוח, וכל אחד מעיד על מעלה אחרת שהייתה בו. אך עם כל זה התורה בחרה בשם משה, מי נתנה לו את השם משה? בתיה בת פרעה. למה? למה דווקא את השם הזה? כי השם הזה מסמל את הטובה העצומה שעשתה איתו, כי מן המים השיטיהו. קוראים לו משה, לזכור, תזכור, הוציאו אותך מן המים השיטיהו הכרת הטוב. אז בואו נקבל על עצמנו את הנקודה הזאת. תמיד שיהיה לנו את מידת הכרת הטוב, וזה יביא לנו את ההכרה בטובו של הקדוש ברוך הוא, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מאזינים יקרים, בספר דניאל פרק ג' מסופר, שנבוכנצר, מלך בבל, עשה פסל וציווה שכולם יבואו לחנוכת הפסל, ובזמן שישמעו את כל החצוצרות, כל העומדים במקום ישתחוו לפסל. ומי שיעז לא להשתחוות, יושלח לכבשן האש. עמדו שם מיליוני אנשים, ובאותו רגע ששמעו את החצוצרות, כולם קרו והשתחוו לפסל. ובאותו רגע נעמדו שלושה אברכים, חנניה, מישאל ועזריה, וצעקו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נבוכנצר רתח מכעס וציווה להשליחם לכבשן האש. הקדוש ברוך הוא עשה איתם נס, והאש לא שלטה בהם והציל אותם. אומרת הגמרא בפסחים נון ג', מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו את עצמם על קדושת השם? מאיפה לקחו את הכוח למסור את נפשם מוכנים להישלח לכבשן האש? הם נשאו קל וחומר בעצמם מהצפרדעים. פרשת השבוע. ומה הצפרדעים שאינם מצווים על קדושת השם? כתוב בתורה בפרשתנו, ובאו בביתך ובתנורך ובמשרותיך. וחזל אומרים, מה זה משרותיך? זה הבצק שזה נמצא בתנור כשהתנור חם. זאת אומרת, הצפרדעים נכנסו לאש, לתנור. אנחנו עם ישראל שמצווים על קדושת השם, אומרים כל יום ובכל נפשך, על אחת כמה וכמה שצריך למסור את נפשנו על קדושת השם. צריכים להבין מדוע חנניה, מישאל ועזריה היו צריכים ללמוד קל וחומר מהצפרדעים. מדוע לא למדו את זה מאברהם אבינו? אברהם אבינו גם נזרק לכבשן האש שלא הסכים להשתחוות לפסל. ובכלל צריכים להבין מה הפירוש שהצפרדעים לא נצטוו. הרי כתוב במפורש בפרשתנו, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדך ובעמך ובתנוריך ובמשרותיך. הרי נצטוו מפורש להיכנס לתנורים שזה חם. אז איך אומרת הגמרא, ומה הצפרדים שלא נצטבו על קדושת השם? הרי כן נצטבו. אומר על זה המגיד הצדיק רב שבסי יהודה לוי, זכר צדיק לברכה, בשם רב יונת נייבשיץ, זכותו יגן עלינו, שאין הפירוש שמשה רבינו עשה איזה צבא מהצפרדים. זאת אומרת, הוא לקח קבוצה אחת, הם הולכים עם קומתה חומה, הם נכנסים לחדר אוכל. קבוצה שנייה, קומתה לבנה, נכנסים לחדר משכבך, חדר שינה על המיטה. קבוצה עם קומתה אדומה, נכנסת לתנורים. אם זה היה כך, השאלה היא טובה. הרי אותם צפרדעים שולחים ממקומתה האדומה נצטבו ללכת לתוך התנור, אז איך אתה אומר שלא נצטבו? אבל האמת היא לא ככה. הצפרדעים נצטבו באופן כללי להיכנס לסלון, לחדר אוכל, חדר שינה, תנורים. וכל צפרדע היה יכול לבחור לאן להיכנס. אז אותם הצפרדעים שנכנסו לתנורים היו יכולים להיכנס לחדר שינה ולהגיד לשם יחוד קודש ברוך הוא שכינתי, אני הולך לקיים את המצווה בחדר משכבך. יגידו לו רב צפרדע, מה עם התנורים? שם היו הקיצונים. אבל הם בחרו לעשות קידוש השם מעצמם. הם בחרו להיכנס לתנורים, שזה נגד הטבע, אינסטינקט של חיה שבורחת מאש. עכשיו מבינים את הקל וחומר. ומה הצפרדעים אלה שנכנסו לתנורים? לא נצטבו דווקא שהם ייכנסו. נכנסו לקדש עם שמיים להראות למצרים, השם אמר להיכנס לתנורים, נכנסים לתנורים. אנחנו שכן מצווים למסור נפשנו, לא לעבור על מידה עבודה זרה, לקדש עם שמיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, קל וחומר שצריכים לעשות את זה. כך הם למדו חנניה, מישאל ועזריה. ולכן הם למדו את הקל וחומר דווקא מהצפרדעים ולא מאברהם אבינו. שהרי אברהם אבינו נאלץ על כורחו או להיכנס לאש או לעבוד עבודה זרה. הבחירה הייתה בין מסירות נפש לבין עבודה זרה. אז ברור שהוא בחר מסירות נפש. אבל חנניה, מישאל ועזריה היו יכולים להישאר בבית ובכלל לא ללכת לשם. והם בחרו לקדש עם שמיים וללכת ולצעוק שמע ישראל שיש בורא אחד. מאיפה הם לקחו את זה? מהצפרדעים. שגם הם לא היו מחויבים להיכנס לתנורים. ולמרות זאת נכנסו לקדש עם שמיים, גם אנחנו נקדש עם שמיים. מאזינים יקרים, בכל הדורות יהודים מסרו את נפשם לשמור תורה ומצוות בכל מיני אופנים. השבוע בבית שבט, זה היוצא של הסבא שלי, אבא של אבא שלי, זכר צדיק לברכה, רב שניאור זלמן גרוסמן, הוא נסע לארצות הברית ונאלץ לשהות שמה קרוב לחמש שנים רצופות. בתחילת חודש אלול תו ריש צדיק תת, עלה על האונייה שהפליגה לארץ ישראל. באמצע ההפלגה, כשהאונייה עוד הייתה בלב ים, פרצה מלחמת העולם השנייה, השואה האיומה והנוראה. סכנה גדולה ריחפה על האונייה, כי במסלול שלה היו צריכים לעבור אוניות מלחמה. רב החובל הסיט את האונייה למסלול אחר, כדי להתרחק כמה שיותר מאזור הסכנה. השינוי הזה בנתיב הנסיעה גרם לעיכוב בנסיעה, וכך יצא שלפנות בוקר ביום חמישי, שזה היה יום הראשון של ראש השנה, האונייה נכנסה לנמל חיפה. רב החובל נודיע לנוסעים שבגלל מצב המלחמה הוא צריך לעזוב מיד את הנמל ולחזור לארצות הברית. עובדי הנמל הורידו במהירות את כל התכולה של הנוסעים, הניחו אותם בשטח פתוח ברציף של הנמל. במזוודות של הסבא היה ספון וטמון כל רכושו ועמלו הרב של חמש שנים רצופות. און רב שהיה צריך לפרוע בהם את החובות שהצטברו ממעשה החסד שלו. היו שם דברי ערך, בגדים, הכל היה שם. אבל מה לעשות, היום ראש השנה, אסור לטלטל את המזוודות, מוקצה. להישאר במקום ולשמור עליהם לא בא בחשבון, צריכים להתפלל ובעיקר לשמוע קול שופר. אנשים שעמדו מסביבו ראו שהוא עומד לעזוב את המקום, הזהירו אותו, אל תשאיר את הקול, לא יישאר זכר מזה. הסבא לא הסתכל, עמד בפני ניסיון גדול וקשה. מצד אחד ראש השנה, צריכים להתפלל ולשמוע קול שופר, ומצד שני הוא עומד לאבד את כל עמלו והגיעו במשך 5 שנים, ולשאר ברחוב גדול. הסבא החליט למסור את נפשו, יצא מהנמל, עלה אל מרומי הכרמל, לקח לו יותר משעה ללכת ברגל, לכיוון בית הכנסת של חסידי קרלין ברחוב יוסף באדר הכרמל. בדרכו לשם, הודה לקדוש ברוך הוא על הכוח והגבורה שנתן לו להתגבר על הניסיון הקשה ולהשאיר מאחוריו את כל רכושו כדי לקיים את מצוות היום. במשך 2 ימי ראש השנה ושבת, 3 ימים, ניתק את עצמו מכל מחשבות, מה יהיה, איך יהיה. הקדיש את כל כולו לתפילות ולעבודת השם. במוצאי שבת הציע לו ידידו רב ארל פרידמן לרדת יחדיו לנמל, לנסות את המזל, אולי משהו נשאר. אולי נשאר זה זכר מהחפצים. הסבא ורב ארל פרידמן הגיעו לנמל ונדמו לראות שכל החפצים, המזוזות, הכל מונחים, סגורים ושלימים, אף אחד לא נגע בהם. את הסיפור הזה כבר סיפרתי, ממתי שאני מספר את זה אני מתרגש, כי כמה צריך כוחות הנפש ואמונה בשם אלוקי ישראל לעשות את זה. מאזינים יקרים, השבוע זה ההילולה של הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו רב ישראל אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליו לבד אני יכול לדבר שעות, כל כולו מקטנותו הוא היה מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. עוד בגיל הבר מצווה הוא צם משבת לשבת. שנים רבות היה סגור ועמל בתורה 18-20 שעות ביום, בלי הגזמה. קדוש ופרוש, עובד השם, אי אפשר לתאר, הוא זכה להיות כמלאך השם צבקות. הסיפורים שאני יודע שראיתי וששמעתי, איך כל מילה שיצא מפיו צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כל הכוח הזה היה הכל מתוך מסירות נפש. אז מה למדנו? למדנו בפרשתנו, שאם הצפרדעים שלא מחויבים אותם צפרדעים להיכנס לתנור כדי לקדש שם שמיים ולהראות שהשם אמת ותורתו אמת נכנסו לתנורים, אנחנו שאנחנו אומרים כל יום ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו יתנו לנפשך, ברור שצריכים למסור את נפשנו. ברוך השם גרים בארץ ישראל, לא צריכים ללכת לכבשן האש, לא שולחים אותנו למקומות קשים עבור שמירת התורה והמצוות. מסירות נפש צריך הרצון, ניקח את עצמנו, נמסור את הרצון שלנו לקדוש ברוך הוא, ואז נזכה להידבק בקדוש ברוך הוא באמת. שבת שלום ומבורך.